אם לפני ככה חג הפסח, אז בוודאי שהרשמים של חודש ניסן, חג הפסח, ילכו ויתגברו, ואנחנו עוד, יש לנו עוד הרבה ימים של התכוננות, אז בוודאי שלא, אנחנו לא הגענו לכל הבירורים זה, אבל נאמר כמה דברים שכבר, כן, העיר לנו פסח במיוחד. עברנו כבר את ראש חודש ניסן. ראש חודש ניסן, חז"ל מדברים על מחלוקת תנאים, מתי נברא העולם, האם בתשרי נברא העולם, בניסן נברא העולם. אז אחרי שעברנו את חודש ניסן, את ראש חודש ניסן, אז כבר יש מקום, כן, אנחנו כבר נמצאים ממש בתוך הימים המיוחדים האלה. אז דבר ראשון, נתחיל בשאלה. השאלה היא על השאלה. אנחנו רואים שחז"ל מאוד 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 הדגישו את העניין הזה של לספר את סיפור יציאת מצרים בדרך של שאלה ותשובה. העניין הזה של לספר בדרך של תשובה, אנחנו רואים גם בכלל שחז"ל מאוד בסדר ההגדה, הם הכניסו לנו את צורת הסיפור כאיזשהו דבר ממש משמעותי, מאוד קריטי כביכול. מה כל כך קריטי הצורה הזאת של הסיפור שאומרים לנו לספר בצורה של שאלה ותשובה, אפשר לבוא ולהגיד. זה איזשהו דבר שנובע זה איזשהו דבר שנובע, ככה יותר ייקלט הדברים, זה דרך פדגוגית, אבל זה לא מדויק. רואים שהרמב"ם כותב שאפילו אם האדם צריך לספר לעצמו, הוא מספר בדרך של שאלה ותשובה. אז מה הסוד הזה שיש פה בעניין הזה של דרך שאלה ותשובה? הנקודה השנייה שאני רוצה לשאול, ותזכירו לי, בסוף השיעור, זה אני רוצה להגיע אולי להסברה בסוף השיעור. הנה, יש שאלה ששואלים, כתוב, כי מי צדך מארץ מצרים הרינו נפלאות. והמדרש אומר, על הפסוק הזה, כי מי צדך מארץ מצרים הרינו נפלאות, שמכאן רואים שהניסים שיהיו לעתיד לבוא, הם יותר גדולים מאשר הניסים של יציאת מצרים. ולכאורה, לא כל כך ברור איך אפשר, כן, המדרש מביא הזה, זה עושה נפלאות גדולות לבדו, כאילו עולם חסדו, שהניסים שיעשו בזמן הגאולה הם יותר גדולים מהניסים שיהיו בזמן יציאת מצרים. לכאורה הפסוק אומר הפוך, כי הפסוק לכאורה אומר, אותם ניסים שהיו בימי יציאת מצרים, יהיו גם לעתיד לבוא. ובאיזושהי מידה, גם אם היינו אומרים את שפשט הפסוקים, זה כמו שכתוב. אותם ניסים שהיו בזמן יציאת מצרים, יהיו לעתיד לבוא, איך אפשר להבין את הדבר הזה? הרי ברור שעיקר הנס של יציאת מצרים, מהו, היה את האורלה הזאת של המצרית, את קליפת מצרים, היה את הדבר הזה שמצרים, כן, עיכבו את כל העולם מלהתפתח. אז זה היה הנס של לשבור את הכוח של מצרים. מה, לעתיד לבוא גם יהיה איזשהו, הרי לעתיד לבוא בוודאי אנחנו כבר נתקדם וכבר אנחנו שברנו את קליפת מצרים ואת כבר כל המלכויות הזה. אז אפשר להגיד שיש משהו שהקליפה האחרונה או המחסום האחרון הוא אפילו אולי יותר קשה או לפחות באותו קושי כמו המחסום הראשון, כן, שההתמודדות מול מצרים, ההתמודדות מול מי שיפריע זה ממש תודה רבה, זה לא התמודדות פחות קשה, אבל בכל אופן צריך לעיין בדבר הזה, כן, אם יש אולי הסברה יותר עמוקה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכולם יברו. אנחנו רואים שיש הבדל גדול בתקנות של חז"ל, איך תקנו לומר הלל בין פסח לבין סוכות. שבסוכות חכמים היו לארג'י, זה חג מלא מצוות ומלא הללים ומלא ככה כן, מלא, אומרים, כל יום הלל. וחז"ל אומרים, יש משהו בחג הסוכות שהוא פרה ורווה כזה, שהוא מלמד על, על, על זה. כן, חז"ל באים ואומרים שזה מוסיף והולך כזה, וכנגד פרה, כן, זה שכל יום הקורבנות שונים, זה ההללים הרבים שאנחנו אומרים בחג סוכות. ובפסח אומרים רק הלל אחד. וזה דבר שצריכים להבין. כן, למה בפסח אומרים רק הלל אחד, ובחג סוכות אומרים כמה הללים? אז באופן פשוט נראה שחג סוכות זה כנגד איזשהו נס מתמשך יותר. או שזה כנגד מה שהיה ענני הכבוד, או כנגד הכניסה לארץ ישראל. יש הרבה קשר בין הסוכה לבית המקדש, כניסה לארץ ישראל, אז זה מדרגה שהיא הולכת והיא לא ביום אחד קרתה, היא לא במכה אחת קרתה, אלא זה מדרגה רוחנית שהיא הולכת ומתחדשת, ובחג סוכות אנחנו מבטאים את הדבר הזה שיש פה איזושהי מדרגה שהיא הולכת ומתווספת כזאת ומתחדשת, ושהיא, החידוש של חג סוכות זה שכל יום יש חידוש, משהו כזה, זה משהו, זה הלל של חג סוכות. כלומר, החידוש של חג סוכות הוא שלמרות שאמרת ביום ראשון הלל, אתה ביום השני עוד פעם אומר הלל, להגיד הלל זה אומר שזה לא, היום השני זה לא המשך של היום הראשון. כן, זה משהו חדש. אז תמיד צריכים להרגיש את הדבר הנפלא הזה של היכולת לומר ביום השמיני הלל, זה כנראה איזשהו, זה החידוש הכי גדול, שאפילו אחרי שבעה ימים, כאילו אתה לא אומר אחרי כן, היום השמיני זה, יאללה, זה תקן כזה שכבר לומר הלל, זה ממש לא ככה. המהות של הלל זה שזה לא, אתה לא אומר הלל בגלל שאתמול אמרת הלל, אלא בגלל שהיום זה יום חדש כזה. אז זה, וזה החידוש של היכולת, החידוש המופלאה שיש בחג סוכות. לעומת זאת, בפסח כנראה הנקודה היא לא איזושהי הופעה אלוקית שהיא מתמשכת ויש בה איזה משהו שהוא כל הזמן הולך ומתחדש, אלא זה מהפך אחד גדול שהיה, כן? מהפך אחד גדול שהיה, והמהפך הזה, לפני שהיה את יציאת מצרים, היינו בעולם מסוג אחד, ואחרי שאנחנו יצאנו ממצרים, אנחנו נמצאים בעולם לגמרי אחר. וההלל של חג הפסח זה הלל אחד, אבל כנגד השמונה הללים שאנחנו אומרים בחג סוכות. צריכים להרגיש את זה, כשאומרים הלל בחג הפסח, אז נכון שאחרי כן בשבעת ימי הפסח עוד נאמר הלל, אבל זה רק בדרבנן. ברמה של של עוצמת ההלל, שהתרכיזיות שיש בהלל של פסח, זה משהו שהוא, אין לנו אף הלל כזה. הספר החינוך אומר שלמה מתחילים את ספירת העומר מהיום השני, לא מהיום הראשון. זה הביטוי לדבר הזה. היום הראשון זה איזושהי הופעה, מדרגה כזאת שבאה מאיזשהו מקום מאוד מאוד עליון, ובכלל היא לא חלק מהספירה שלנו. הספירה מתחילה מהיום השני, כן? היום הראשון זה מחוץ לתחום. אם ככה, אנחנו בכל אופן צריכים להבין, אם כל ההלל זה זכר ליציאת מצרים, וזה זכר למהפך הזה של היציאה ממצרים, אז למה בכל אופן ביום הראשון אנחנו רואים שתי הלל? לכאורה, זה גם לא מובן. הרי לכאורה, ההלל שאנחנו רואים בפסח זה זכר ליציאת מצרים. זכר לזה שבאותו יום יצאנו ממצרים. אז מה הדבר הזה שאנחנו רואים הלל פעמיים? אנחנו רואים הלל גם בלילה, ואומרים הלל גם ביום. כן? מה זה שלוש פעמים? אנחנו אומרים כאילו בציבור. כן, אבל לפי הגר"א, לפי מסכת סופרים, איך שהגר"א מביא, ההלל שאנחנו רואים בבית כנסת הוא בעצם הלל של ליל הסדר. זה נכון, פעם נתנו שיעור להראות שיש שיטות אחרות, אבל הגר"א בכל אופן אומר שזה לא אותה, את אותו הלל של ליל הסדר אנחנו אומרים בתפילת ערבית עם ברכה. מי זה אצלנו? האשכנזים בארץ ישראל כבר קיבלו את המינה כן לומר. כן. מה, אתם אשכנזים לא של ארץ ישראל? נשארתם בפולניה? מה? איפה? כן, בסדר. אז כנראה נשארו עוד באיזשהו מקום. בארץ ישראל נהגו גם האשכנזים לומר א', כן. אז בוודאי שהיציאת מצרים כנראה יש לה שני דברים, נכון שיצאנו ממצרים וזה מאורע אחד, אבל זה מאורע אחד שיש לו שני שורשים. יש את היציאה של הלילה ויש את היציאה של יציאת מצרים שאנחנו אומרים על בסיס הלילה, ויש יציאת מצרים שאומרים על בסיס היום. כן, זה הלל של הלילה, זה על היציאה בלילה, ויש הלל של היום, על היציאה ביום. כן. מה ההבדל בין היציאה של הלילה ליציאה של היום? אז אני בגלל שאני רוצה להגיע יותר לרעיונות אחרים, הרעיון הזה של מה שאני אומר עכשיו, אפשר להרחיב אותו מאוד, אני מתבסס על זה שבנראה לי, בתשעין א', את הרעיון הזה הרחבנו מאוד, אז מי שרוצה יעיין באינטרנט בתשע"א, כן, לא אינטרנט, באתר תשע"א, ימצא הרחבת דברים לעניין הזה, ואנחנו רוצים להגיד השנה רעיונות של תשע"ד. אז מה שדיברנו, הבאנו את הדברי מרן הרב, גם בעולת ראייה, גם בעניה, שיציאת מצרים יש לה שני דברים. יש את, כלומר, הרב מדבר הרבה גם שם על המצוות ציפוי, מצוות הזכירה. מה ההבדל ביניהם? העיקרון הוא שיציאת מצרים, יציאת מצרים, יש דברים שהיא באמת, ברגע שיצאנו ממצרים, נקבעו. הושלמו. כן, יציאת מצרים קבעה. מצב כזה שאנחנו עבדי השם, שאנחנו ראינו את מלכותו של הקדוש ברוך הוא, כן, מלכות השם התגלתה בעולם, ואנחנו נהפכנו להיות עבדי השם. הנוכחות האלוקית שבאה כתוצאה ממצרים, והדבר הזה שמי כאן ולמעלה לא יהיה עולם בלי כאלה שמכריזים על הנוכחות האלוקית, וזה ככה הדבר, אפילו בדורות שהיו עובדי עבודה זרה זה, אבל לא מתפסה מהעולם תקופה שלא היה את העם הזה שבבסיס שלו הוא כן, מעיד על, על המלכות של השם. זה החלק שכבר יציאת מצרים עשתה. וכנגד החלק הזה, זה החלק של היציאת מצרים של היום. היום, מסביר מרן הרב, הסברתי את זה בהרחבה אז, זה הדברים שכבר הושלמו. הלילה הזו, אבל יש גם ביציאת מצרים, בחינה כזאת, שעוד ביציאת מצרים היא עוד לא נגמרה. וכנגד החלק של יציאת מצרים שהיא לא נגמרה, יש את המצווה להגיד גם את ההלל בלילה. למה אומרים הלל בלילה? המהות של הלילה היא שעוד אין יום. כלומר, שאנחנו מתכוננים לקראת משהו יותר גדול. ויציאת מצרים יצאה שתי פעולות. יציאת מצרים היא שינתה את העולם, שבאמת זה עולם אחר. העולם לפני יציאת מצרים, עולם אחרי יציאת מצרים, הנוכחות האלוקית של הקדוש ברוך הוא בעולם, היא במצב לגמרי אחר, אבל היא גם הכינה, או היא גם עשתה איזה משהו שהולך ונולד במשך הזמן. וכנגד זה אנחנו, זה הלל של הלילה. יש, אני חושב, אחד מגדולי הספר אור מאיר, אני לא זוכר מי כתב את זה, הוא אמר על הפסוק, אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים.
מי זה? זה גולף
מי שתומים. טוב, אז איזה שושלת זו?
תלמיד של המאגי.
זאת אומרת, זה ממש קדמון. גדולי האדמו"רים הקדמונים. אז הוא כותב, אנוכי השם אלוקיך המעלך מארץ מצרים, שהקדוש ברוך הוא ממשיך להעלות אותנו מארץ מצרים. כלומר, היציאה ממצרים היא לא, יש מה שיצאנו ממצרים, ויש משהו שאנחנו ממשיכים לצאת ממצרים. וזה מבחינת עלייה, אנחנו גם נזכיר את זה אולי בהמשך, העניין הזה של העלייה. כן, על העלייה ממצרים. אז כדי להבין את העניין השני של מה שמתרחש ביציאת מצרים, את העניין הזה של ההלל של הלילה, את העניין הזה שהוא לא מושלם וצריך להמשיך אותו ולהשלים אותו, אז נזכיר דברים שהתחלנו להזכיר אותם בשיעור בנתיב אהבת השם שלמדנו בחודש האחרון. כן, לפני פורים דיברנו על נתיב אהבת השם בפורים, ועכשיו אנחנו מדברים, משלימים על נתיב אהבת השם בפסח. כן, מה זה בהוראת ראש הישיבה שאנחנו צריכים ללמוד ענייני אהבת השם בחודש האחרון, אז אנחנו מקיימים את מצוותו ומדברים על במה בא לידי ביטוי נתיב אהבת השם בפסח. כן, מה ההבדל בין פורים לבין פסח? בפורים דיברנו על אהבת השם, ובפסח אנחנו מדברים על אהבת השם. כאן הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים ונפלאות ואנחנו אוהבים אותו, וגם בפסח הקדוש ברוך הוא עשה ניסים ונפלאות ואנחנו אוהבים אותו. אז הסברנו בשיעור כך, על פי מה שהיה הרחבת דברים בשיעורים במערל, שאהבת השם, זה שיש אהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, זה קודם כל חידוש גדול בכלל להבין את המושג הזה של האהבה שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. כי בדרך כלל אנחנו מבינים שהמושגים של האהבה הם בין השווים, בין הדומים. שני אנשים, שני כוחות שיש בהם דמיון ואיזושהי נקודת מגע, ואיזושהי נקודת אז הם מרגישים שהם יכולים להתאחד, יכולים להשתוות ביניהם, כי הם בסיס שווים. ככה המהר"ל מסביר שזה הבסיס של כל האהבות שיש בעולם. הבסיס של כל האהבות, בדרך כלל הם אהבת הדומים. אבל אהבה בין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, בוודאי שלא זה אופי האהבה. והמהר"ל מתחיל בנתיב, הוא שואל את השאלה הזאת, אז איך אפשר לדבר על אהבת השם בין נברא לבין בורא, שזה פער של שמיים וארץ, זה דבר שבכלל אי אפשר להכיל אותו, להבין אותו, להשיג אותו, הפער הגדול. אנחנו לא יכולים לעזור לשפותינו את הפער הזה שיש בין הבורא לבין הנבראים. מסביר המהר"ל שאהבת השם בישראל היא אהבה שמבוססת לא על השווים אלא על משהו אחר, אנחנו התבוננו על זה שיכול להיות שהיא גם אחרי כן הפכת להיות שורש לאהבות אחרות, אבל היא בוודאי האהבה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם, והיא האהבה הכי שורשית. ומה האהבה הזאת? האהבה הזאת יש בה שני חלקים. יש את החלק שישראל אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ויש את החלק שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וכל אחד זה מבחינה אחרת. בסופו של דבר אולי זה יהיה אותה בחינה, אבל בהסברת הדברים, אהבת הקדוש ברוך הוא אותנו זה בחינה אחת, ומה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא זה בחינה אחרת. הבחינה הזאת שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, זו בחינה, היא האהבה שהכי דומה, שאנחנו יכולים הכי לדמות לאהבה הזאת, זה אהבת אבא לבן. למה, מה העניין הזה של אהבת אבא לבן? האבא יש לו חיות, ויש בו, יש לו איזושהי אישיות, יש לו איזו חיות, והאבא ממשיך את החיות שבו, את האישיות שלו, מזרים מהחיות שלו לבן. מכל העולם שהאדם נמצא, האבא מרגיש שהבן הוא הכי מהנוכחות שלו ומהחיות שיש בו, היא נמשכת בבן הזה. הבן זה הבניין של האבא. ובתור זה שהבן הוא הבניין של האבא, זה מה שיוצר את האהבה של האבא לבן. מרן מחדש שבאהבת אבא לבן, ברמה של האנושית, אין את ההחזרה הזאת שהבן אוהב את האבא. אין מצווה לבן לאהוב את אביו. אנחנו לא יכולים להרחיב את הדברים האלה, אבל זה הבסיס של אהבת, אז אומר המהר"ל, זה הבסיס גם של אהבת הקדוש ברוך הוא את ישראל. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולמות. הקדוש ברוך הוא ברא את כל כן, את כל הבריאה, זה, אבל במי הקדוש ברוך הוא קרא בן, אצל מי הקדוש ברוך הוא עשה אותם כראשית, באיזה חלק מכל הבריאה שיש בה כל כך הרבה עולמות, מתגלה האור האלוקי בצורה העצמית יותר, בצורה הזאת שאתה תבוא, תגיד את הדבר הזה, שהאור האלוקי, אם אתה רוצה להיפגש בו, לא רק באיזשהו צד אחד, לבוש אחד, אלא בצורה התרכיזית והשלמה, זה יש רק, זה ישראל. זה העניין של ישראל. העניין של אהבת השם את ישראל, זה העניין הזה שבחינה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מכל הבריאה, הוא ברא במיוחד, ברא בצורה ייחודית את, 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 את ישראל, וזה הבחינה הזאת של, כן, הרחבת הרעיון הזה, זה לימוד ספר נצח ישראל, החלק הראשון, הרחבה הגדולה מאוד שהמהר"ל מסביר לנו את המושג הזה שישראל נקראים ראשית. וכל הבריאה כולה היא נקראת תוספת, משהו שהוא תוספת. זה חלק אחד שיש. זה מסביר את החלק שמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מה החלק, מה זה מושג אהבת השם כשאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא? אהבתנו את הקדוש ברוך הוא זה שאנחנו, האדם, מוצא בתוכו את זה שהוא המשך של האור האלוקי, של הלבוש האלוקי. האדם מוצא את הנוכחות האלוקית בתוכו. וזה שהאדם אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ככה אמרה מבסס את הדברים. האמירה הזאת, השם אחד, שמה זה השם אחד? השם אחד זה אומר שכל ההוויה, כל הנוכחות היא קשורה לקדוש ברוך הוא. והאדם ממליך על עצמו, מה זה ממליך על עצמו? הוא מוצא בתוכו את האור האלוקי, אז זה הצורה שהאדם יכול להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. זה שאנחנו נהפכנו, אנחנו מתקללים, אנחנו נהפכים להיות חלק מן האור האלוקי. כלומר, יש פה איזושהי בחירה עמוקה של עם ישראל לזהות את החיות שלהם שהוא קשור להופעת האור האלוקי. והעניין הזה של זה באמת צורת אהבה שאומר המהר"ל שאין לדמיון במקום אחר. כל האהבות האחרות שיש בעולם הן אהבות של שני דברים נפרדים שהם מצליחים באיזושהי מידה לנסות להתחבר, להתאחד. אבל באהבת השם, כשאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, זה התאחדות גמורה. זה מצב כזה שהאדם הוא ממש מוצא בתוכו את האור האלוקי. אז על זה בוודאי גם צריכים להרחיב מאוד מאוד דברים, אבל מה שאנחנו רוצים להסביר, אנחנו רוצים להסביר כך. ההבדל המהותי בין פורים לבין פסח, שבפורים העבודה של פורים והגילוי הגדול של פורים זה החלק הזה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. ובפסח החלק העיקרי, המהות העיקרית של חג הפסח, זה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כלומר, בשניהם אנחנו מדברים על אהבת השם, אבל על איזה חלק באהבת השם, הקשר הזה שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, בפורים זה מה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, ובפסח זה מה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. איזה חלק באהבה הזאת שבין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, הוא חלק מהותי יותר, הוא חלק פנימי יותר. אין ספק שסדר הדברים, זה מה שלמדנו מהרב ציודה, שסדר הדברים הוא אילולא שהקדוש ברוך הוא היה אוהב אותנו, לא היינו יכולים לאהוב את הקדוש ברוך הוא. הכל מתחיל מהחלק הזה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ככה סדר התפילה. אהבה רבה אהבתנו, הבוחר בעמו ישראל לאהבה, אהבת עולם, אוהב עמו ישראל, ואחרי כן ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מעודיך. אהבת, מה שאנחנו מחזירים, מה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, זה החזרת האהבה שאנחנו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אז מתוך מה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. והחלק הזה של מה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, הוא החלק, זה הפועל היוצא ממה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. בעצם אפשר להתבונן על כל השנה שלנו, שהיא שנה, שהיא כל כולה סובבת סביב אהבת השם, היא מתחילה מנקודת ההתחלה של אהבת השם, מה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אנחנו עוברים המון 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 המון, והיא מסיימת במה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. מה שאני אמרתי עכשיו, בעצם אנחנו על בסיס זה אנחנו רוצים להסביר משהו מאוד 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 בסיסי שקשור לעניין הזה של השאלה והתשובה. והדברים האלה שוב מבוססים גם בפורים. הדברים היו מבוססים, התורה הייתה מבוססת על ספר קדושת לוי של הרב לוי יצחק מברדיצ'ב, וגם השנה התורה, כן, הדברים מבוססים על תורה של ספר קדושת לוי בדרוש לפסח. בפסח שואל הבן מה נשתנה, ולמה דווקא שואל הבן בפסח ואינו שואל בסוכות מה נשתנה? הכלל הוא, שימו לב איזה הסברה, איזה עומק של הסברה. כי יש פלוקתא בגמרא, חד אמר בניסן נברא העולם, וחד אמר בתשרי נברא העולם. והנה יש שתי הנהגות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. האחד, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בטובו וחוסדו הגדול. וההנהגה השנייה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על ידי תפארת ישראל. שהקדוש ברוך הוא מתפאר עצמו עם עם ישראל, ועושה רצונם להשפיע עליהם טובות, כאשר יבקשו מלפניו. זה עיקר הדברים, או נמשיך, וזה הרמז בפסוק, אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. שימו לב איזה תורה חסידית, כן? אז איך הוא מסביר את הפסוק? הרמז זה, השירה עצמה שאמרו ישראל, זה השירה עצמה, אמר השם. זאת אומרת, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת, כן? להשם, ואז זה נהפכה להיות השירה, גם השירה של השם. ככה הוא מסביר את, כן, את הסדר. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. כי כשהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על ידי תפארת ישראל, אז ממלא רצונם וחפצם, וכאשר יאמרו ישראל, כן יאמר השם. וזה הרמז בגמרא. אחד אמר בניסן נברא העולם, כי בניסן הוא הנהגה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם על ידי תפארת ישראל. לכך היו להם מישראל ניסים ונפלאות גדולים, וזה החודש. אחד אמר בתשרי נברא העולם, זה ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בחסדו הגדול. ונמצא אלו ואלו דבר אלוקים חיים. וזה הרמז שהבן שואל בפסח. כי באמת זה שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו על ידי תפארת ישראל הוא, שהקדוש ברוך הוא מצמצם עצמו בעבודת עמו ישראל. יש לו תענוג גדול מזה. ובזה ממלא רצונם וחפצם. ולדוגמה, הוא שאלת הבן לאביו. כי שכל האב גדול משכל הבן. רק לאהבת האב לבן מצמצם עצמו האב להשיב תשובה על קשיית הבן. כדוגמה הנ"ל שהקדוש ברוך הוא מצמצם עצמו במידות ישראל להתפאר עמהם לעשות רצונם. טוב, זה התורה, ועל בסיס התורה הזאת אנחנו הולכים להסביר את התורה הזאת ולהגיד כמה דברים. מה מסביר כאן? כן, רב לוי יצחק מברדיצ'ב. ההבדל המהותי שבין העולם שהיה עד יציאת מצרים לבין העולם שיש מיציאת מצרים, זה שתי בריאות של עולם. זה שתי הופעות של אור אלוקי שיש בעולם. העולם מי בכבב דורות ראשונות, שלפני שהיה יציאת מצרים, זה עולם של כבב דורות שאומרים כי לעולם חסדו. זה כבב דורות שהקדוש ברוך הוא זן את העולם בחסד. זה העולם שהקדוש ברוך הוא מפשיט את האור האלוקי בלי גבולות ובלי חשבונות מי הנברא וזה, הקדוש ברוך הוא נותן שפע של אור, חסד, ללא גבול. זה העולם עד יציאת מצרים. ומי יציאת מצרים? הקדוש ברוך הוא, כן, בורא עולם אחר, עולם נוסף, אנחנו בסוף נגיד שזה עולם חילופי, שבו האור האלוקי הוא מופיע בעולם בצמצום האור. הקדוש ברוך הוא מצמצם את האור שלו, והוא אומר, האור שלי יופיע דרך תפארת ישראל, דרך עם ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה צמצום של האור, והוא אומר, אני לא רוצה יותר לזון את העולם בחסד, לא רוצה לזון את העולם יותר בחסד, ואני אזון את העולם עכשיו דרך הנברא הזה שקוראים לו ישראל. דרך העניין הזה של ישראל. והצמצום הזה הוא הדבר שמתרחש ביציאת מצרים. הצמצום הזה, אומר הקדושת לוי, זה עונה על הנקודה הראשונה שהערנו, הצמצום הזה, אנחנו רוצים להביא אותו לידי ביטוי בסיפור של יציאת מצרים. מה זה הסיפור הזה של לספר יציאת מצרים בדרך של שאלה ותשובה? יציאת מצרים זה אור גדול. כן, יציאת מצרים היה הרבה הרבה אור. אתה יכול לבוא, אם היה מצווה לספר את סיפור יציאת מצרים בלי שאלה, אז אתה היית נותן דרשה גדולה, כמו שעכשיו אני נותן דרשה גדולה, אני לא מחכה לתשובות שלכם, לשאלות שלכם, עונה על השאלות שלכם, אני אומר דרשה גדולה, כל אחד, חלק מהדברים הוא קולט, חלק הוא לא קולט, כן? זה, יש פער בין האור שיוצא ממני לבין מה שאתם קולטים. אבל בליל הסדר, המצווה היא לבטל את הפער הזה שבין האור שיוצא לבין האור שמתקבל. והאבא צריך להתאפק ולא לתת דרשות ולא להסביר הסברים גדולים, אלא לחכות, לשים לב מה שואלים אותו, וגם התשובה שלו היא חייבת להיות רק על השאלה. אסור לך להגיד שום דבר מעבר לשאלה. אתה חייב, העבודת השלם של, של, של ליל הסדר זה לצמצם את האור. לצמצם את האור לשאלה של מישהו שהוא שואל. על פני הדברים, כן.
מה הכוונה כל המוסיף, הרי זה משובח?
כל המוסיף לגרום לאנשים לשאול עוד שאלות, הרי זה מסובך. זה תמיד אבל חייב להיות בדרך של שאלה. לא, זה מה שהסברתי, זה גם אצל הגדולים בדרך של שאלה ותשובה. הקידום זה על ידי זה שתקדם שאלות. ושאלה אישה משכנתה וגרת בעינה, זה רמז, תזכרו. כמה? הקדוש ברוך הוא אומר, דבר נא וישאלו, וישאלו, וישאלו. זה הדרך. אין בפסח דרך אחרת אם לא שתעורר שיהיה עוד שאלות. כן, על ידי זה שהם שואלים, יש יותר שפע, אבל אין דרך אחרת. עכשיו צריכים קצת להעמיק בדברים של האדמו. של הרב לוי יצחק מברדיצ'ב. איזה אור הוא יותר גדול? האם האור שהיה בבריאת העולם, בכבב דורות שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחסדו, או האור שהקדוש ברוך הוא צמצם, שזה יופיע דרך כנסת ישראל? אני רואה את השעה ואני מתחיל לפחד, שאני לא אצליח אפילו את הרעיון הבסיסי שאני רוצה שתצאו ממנו, להסביר לכם טוב, אבל אנחנו ממשיכים. אני מצמצם, אני לא מצמצם את האור. אני אומר זה, ואני מקווה ש... כי אנחנו לא בליל הסדר. כן, אז איזה אור יותר גדול? אז בראת הדברים לעומק היא שהאור, שימו לב, האור האלוקי, שהוא מצומצם דרך תפארת ישראל, מבחינת העולם הזה, הוא אור הרבה הרבה יותר גדול מאשר האור שהיה בכבב דורות הראשונים, כאילו שהקדוש ברוך הוא שם את העולם בחסד בלי גבולות. עוד פעם, ההסברה היא הפוכה ממה שאנחנו יכולים לחשוב. היינו יכולים לכאורה להגיד, מה שהקדוש ברוך הוא נותן שפע בלי גבולות, זה עדיף, זה יותר טוב מאשר מה שהקדוש ברוך הוא מצמצם את האור שלו. הסברת הדברים היא הפוכה. כשהקדוש ברוך הוא נותן את העולם בשפע, זה העולם הפסיד מאוד, ודווקא יציאת מצרים, כשהקדוש ברוך הוא צמצם את האור רק לישראל, והוציא את האור מהמצרים, כן? ונתן מכות למקומות, להרבה מקומות בעולם הזה, והוא צמצם את האור, את הנוכחות שלו למקום מאוד מוגבל, זה הוסיף יותר אור לעולם. הייתכן, הרי המהלך הוא מהלך של צמצום, פירוש הדברים זה מאוד מאוד פשוט. בוודאי שמבחינת האור של קודש בריחו, מבחינת האור של הבורא, הבורא אור אין סוף, כן? הוא, ברור כן, אדוני העולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא אחרי זה, זה אור בלי סוף. כשנברא העולם, כשאנחנו היינו שואלים את עצמנו, כמה אור יש בעולם מן האור האלוקי? היינו אומרים, יש פירורי פירורים, זה שריים של השריים של הרבה, כן? נכון שקדוש ברוך הוא זן את העולם בחסד, אבל לא זן רק את העולם, הוא זן את כל העולמות כולם. כל העולמות כולם יש שפע של אור אלוקי, וטוב, גם העולם הזה מקבל כמה פירורים מן השפע של האור האלוקי. אז כמה נוכחות יש, אלוקית יש בעולם? כמעט ואין כלום נוכחות אלוקית, כן? הסעודה של הרבי, הבשר, הדגים, זה בשמי השמיים, זה, בו יש את הקליפס, בו יש אני יודע מה, אנחנו קצת נשאר, קצת אני יודע מה, כמה, אני יודע מה, שאריות של הטפוז או משהו כזה, זה, ליד הקליפה, זה, אנחנו מנסים ככה, זה היה האור, האלוקי מבחינת העולם הזה, נכון שקדוש ברוך הוא זן את העולם בחסד, אבל מה הכוונה? הכוונה היא, האור אין סוף, הוא נמצא בכל העולמות זה. בסדר, גם העולם הזה מקבל ככה איזה שיריים כזה, בלי שהוא נמצא שם. בא הקדוש ברוך הוא ועושה משהו נרדיק, מה שנקרא, משהו מופלא. הקדוש ברוך הוא אומר לכל העולמות, לכל ההוויה, כל האורות שיש בכל ההוויה, כן, מתבטלים, מצטמצמים, וכל האור שבעולם יתחיל להופיע דרך החיה הזאת, דרך החיות הזאת שנקראת ישראל. כלומר, הצמצום של האור, שהקדוש ברוך הוא אומר שכל האור האלוקי הוא יהיה דרך ישראל, זה הופך את זה שעכשיו, איפה הקדוש ברוך הוא נוכח? הקדוש ברוך הוא נוכח עכשיו בעולם הזה, זה השראת השכינה. זו המציאות עכשיו איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איך הוא מחיה את כל העולמות? דרך תפארת ישראל, דרך עם ישראל. זה מהפך שלם לכל העולם. שבמקום שהקדוש ברוך הוא היה בכל העולמות, בשמי השמיים, בסדר, גם העולם הזה ניזון בחסד. עכשיו, כל החיות האלוקית היא מצומצמת דרך תפארת ישראל. וכל שאר העולמות ניזונים מכוח ישראל. אז זה דבר מופלא. וזה הבחינה הזאת שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. שהקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, לא מדבר על הקדוש ברוך הוא סימפטי, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, כל מיני דברים. לא זה הכוונה. אז כמו שהסבירה מהר"ל. אהבת הקדוש ברוך הוא את ישראל, זה אומר להפוך את המציאות האלוקית שהיא תהיה בישראל, ושאר ההוויה היא רק תוספת באלמה. היא רק מקבלת כהמשך להופעתם של ישראל. זו יצירת מציאות אחרת. אפשר לומר, אנחנו רגילים לדבר על מה שהזוהר מדבר הרבה על זה, קודש בריחו. ישראל והאורה התאחדו, שיש חיבור בין האור אין סוף שהוא מופיע בצורה של קודש בריחו, האור אין סוף שהוא מופיע בצורה של ישראל, והאור אין סוף שהוא מופיע בצורה של תורה, וכל האורות האלה, הקדוש ברוך הוא, הם אותו מחוברים אחד לשני. בפסח התגלה החיבור הזה שבין אור של קודש הבריחו לבין האור של ישראל. לפני פסח היה רק אור של קודש הבריחו בעולם. הוא היה אור של קודש הבריחו ואורייתא בעולמות העליונים. כן? לא היה את החיבור הזה. לא היה בגילוי את הקודש הבריחו וישראל. בפסח, החידוש של פסח זה החיבור הזה בין אור של קודש הבריחו לאור של ישראל. עכשיו, פה, מכאן אנחנו נוכל קצת יותר להבין איזשהו נושא עמוק מאוד, שכדי להבין אותו צריכים תמיד לתת המון צורות של הסברה, ולאור הדברים שאנחנו אמרנו עכשיו, נגיד הסברה אחת. כן, אנחנו רגילים לומר, בשנה מעוברת, מוסיפים בתפילת מוסף של ראש חודש את המושג הזה, כפרת פשע. מה זה הדבר הזה שהראש חודש יהיה לכפרת פשע? כן? זה מה שחז"ל שאלו את עצמם, יש בראש חודש קורבן? מה, איזה חטא יש בראש חודש? שבת יש קורבן חטאת? בראש חודש יש קורבן חטאת, איזה חטא? העולם מתחיל, מה יש בנקודת ההתחלה איזה חטא? אומרים חז"ל, ראש חודש זה חטא של קודש הבריחו, שאומר הקדוש ברוך הוא, אביהו קורבן חטאת, כדי שתחפרו על זה, עליי, על זה שמיעטתי את הלבנה, על מיעוט האור של הלבנה. זה עניינו של שעיר של ראש חודש. כן, כפרה על החטא הזה, שהקדוש ברוך הוא מיעט את אור הלבנה. למה אנחנו אומרים את זה רק בשנת העיבור, ויש כאלה אומרים את זה רק עד חודש ניסן? זה האור שהתחדש לי בראש חודש ניסן השנה. כאילו, זה דברים שחשבנו עליהם בראש חודש ניסן. למה? כי מהו הביטוי לפער הזה שבין אור החמה לאור הלבנה? זה שצריך להשייך שנה מעוברת. חודש העיבור, זה מה שמלמד על הפער הזה שבין אור החמה לאור הלבנה. זה הפער מן שנות החמה. כן, יש פער מן שנות חמה לשנות לבנה. והפער הזה הוא זה שגורם, שמוליד את זה שצריך לעשות חודש מעובר. אז אנחנו בשנה מעוברת, יש כאלה אומרים רק עד חודש ניסן, מזכירים את זה שראש חודש, שעיר של ראש חודש בא לחפר על זה שהקדוש ברוך הוא מיעט את הלבנה. עכשיו, מה התוכן של החטא הזה? אז על פי מה שאנחנו מסבירים עכשיו, הדברים יוסברו כך. אור החמה! זה הגילוי של האור האלוקי בדרך של חסד, בדרך של קודש הבריחו, בלי חיבור ללבנה, כאילו בלי חיבור לכנסת ישראל. זה הכוונה, אור החמה. אור הלבנה! כן, אור הלבנה זה האור של הקדוש ברוך הוא, כשהוא מופיע מצומצם, דרך האור של הלבנה. זה המשלה, כן? זה ההסברה של מה זה אור חמה, מה זה אור לבנה. אז מה כתוב כאן בעצם בחטא? הקדוש ברוך הוא אומר, העולם שרציתי ליצור זה עולם כזה שיהיה, שכשאני אבחר בעם ישראל, זה יהיה בחירה כזאת שאני לגמרי אסתום את ההופעה של האור בצורה של קודש הבריחו מנותק מישראל. לא יהיה בכלל הופעה של כאילו עולם חסדו, לא דרך ישראל. הכל יהיה רק דרך כנסת ישראל, דרך הלבנה. זה כאילו האידאה שאור החמה ואור הלבנה יהיו שווים. ואור הלבנה כאור החמה. זאת אומרת שאור הלבנה יוכל להיות, לקבל בצורה שלמה מאור החמה. זה המצב האידאי שאור הלבנה ואור החמה הם כל כך מלוכדים, כל כך מחוברים, שאין מצב כזה שאור הלבנה הוא ממועט. והלבנה מקבלת את כל האור מהחמה. בעצם בסגמן שדיברנו קודם, שבעצם לא יהיה פער בין השאלה לבין התשובה. שהשאלות של עם ישראל, שהשאלות של עם ישראל, הם יהיו בעוצמה כזאת, שתהיה שאלה שמכוחה אפשר להגיד את כל התשובה. האבא מצומצם, הוא אומר, תשאל כבר, לפי מה שאתה תשאל, אני תלוי בך, לפי מה שאתה תשאל, אני אוכל להגיד דברי תורה. ואז נגיע למצב כזה שהשאלות הן תהיינה יותר כל כך גדולות, שהאבא יוכל לשפוך את כל הדברי תורה שלו, וזה בסדר, זה יתאים לשאלות. אז גם כאילו, קדוש ברוך הוא רוצה להופיע אור אלוקי, אור אינסופי. רק הקדוש ברוך הוא, ההופעה דרך הלבנה, זה אומר שקדוש ברוך הוא אומר שהאור האלוקי יופיע לפי דרך מדרגתם של ישראל. והקדוש ברוך הוא רוצה שמדרגתם של ישראל היא תהיה שלמה. וזה הבחינה הזאת של אור הלבנה ואור החמה שווים. הקדוש ברוך הוא כאילו חוטא. מה זה הקדוש ברוך הוא? תביאו עליי כפרה כדי לכפר על, על מיעוט הלבנה. הקדוש ברוך הוא ראה שעם כל, זה שיש יציאת מצרים, אבל יש דברים שעוד הקדוש, שעם ישראל עוד לא הצליח לצאת ממצרים. שיציאת מצרים היא לא תגרום במכה אחת שעם ישראל יוכל להופיע את כל האלוקים, ואין ברירה וצריך כאילו לשמר במחסן, לשמר בהנהגה האלוקית, גם צורת הנהגה שהקדוש ברוך הוא ישפיע על העולם שפע, גם כשיהיה חורבן, גם כן, הקדוש ברוך הוא צריך איזשהו מקור שהוא כביכול לא משעובד להופעה של עם ישראל, וזה חטא, וזה חטא. למה זה חטא? כפי שהסברנו קודם, כי כשהקדוש ברוך הוא צריך להופיע אור אלוקי בעולם, לא דרך ישראל, זה אור אלוקי של קליפס, של שאריות. זה לא אור אלוקי של נוכחות גדולה של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה נובע מזה שאין ברירה וצריך כאילו לתת איזשהו אור דרך המון 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 מסכים, דרך המון זה, וזה לא אור שבאמת נמצא. וזה חטא. והקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו בכל ראש חודש לצמצם את הפעם, לחפר, זאת אומרת, לטהר את עצמנו בצורה כזאת שלא יהיה פער בין פסח לפורים. כלומר, אם פסח זה מה שקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ופורים זה מה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, כן? מה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, אז שהפער הזה ילך להצטמצם. מהו הלילה שבו הכי, כן, שהוא התרכיז, שהוא המקום העיקרי שבו אנחנו עוברים כאילו מדרגה, וצריכים בכל שנה יש כאילו התקדמות שאנחנו צריכים לעשות במיעוט אור הלבנה. והאפשרות להגדיל את אור הלבנה. מה זה אפשרות להגדיל את אור הלבנה? למצוא שאלות חדשות. לרצות לשאול עוד שאלות, עוד דברים שאנחנו רוצים לבקש ולהבין מן האור האלוקי. זה יהיה עבודת השם של הלילה הזה. כן? לשאול עוד שאלות, לחפש עוד כאילו מקומות שבהם אנחנו נזכה דרך השאלות שלנו לזכות לאור האלוקי. וזה זה ההקשר למה שדיברנו על חודש תשרי וחודש ניסן. ועל פי זה נחזור לשאלה השנייה ששאלנו. שאלנו מה זה הפסוק הזה שכתוב בספר מיכה, כי ימי צדך מארץ מצרים ערינו נפלאות. שחזל למדו מהדבר הזה שיש, שהניסים שיהיו לעתיד לבוא הם יותר גדולים מהניסים שיהיו במצרים. ולכאורה הפסוק אומר לו ככה. אז ראיתי בנציב שהוא מסביר את הדברי חזל ככה. ואני רוצה קצת לא לחלוק על דברי הנציב, אלא לתת להם, לתת איזשהו פן קצת אחר. כן? אז יש באמת דרך שאומרת איך, מי אומר את זה, אני צריך להיזכר. כתבתי לעצמי את זה. כן, אז יש תורה נוספת של הקדושת לוי שאומר, שמה זה קימץ אותך, ארץ מצרים הראינו נפלאות. איך מזה חז"ל הוכיחו שהנפלאות שיהיו לעתיד לבוא הן גדולות יותר? כי כמו שהסברנו לגבי סוכות, הרי אדם שהיה במקום מאוד נוראי, ובא מישהו והציל אותו פעם אחת, אחרי כן עוד פעם הוא נכנס למקום הנוראי, ועוד פעם הקדוש ברוך הוא יציל אותו. אז אחרי שהוא כבר פעם אחת, הקדוש ברוך הוא הציל אותו, אז הפעם השנייה שקדוש ברוך הוא מציל אותו, זה לא כל כך, הוא לא כל כך יודע לקדוש ברוך הוא, הוא כבר מכיר את הפטנט הזה, שהוא נמצא במקום נוראי, והקדוש ברוך הוא מציל אותו. מה הדרך שבאמת הוא יודע באותה רמה של הפעם הראשונה? אם הוא יהיה בברוך עוד יותר קשה, כן? אז הוא יגיע לרמה של ההודעה של הפעם הראשונה. כלומר, כדי להודות, אז זה מה שחזל בעצם אומרים, כי בעצם אתך מרץ עשרים הראינו נפלאות, שאם אתה רוצה להגיע למדרגה הזאת של ההודעה, ושל הניסים שהיה ביציאת מצרים, זה חייב להיות שזה יהיה ניסים יותר גדולים. כי פעם שנייה, כדי שאתה תודה כמו הפעם הראשונה, זה צריך להיות, זה, כמו שהסברתי בהתחלה לגבי הנושא הזה של סוכות. זה ההסברה של קדושת לוי. הנציב אומר הסברה אחרת. הנציב אומר כך. בפסוק יש קושי. כתוב, כי אימץ אתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. פה כתוב, באימץ אתך מארץ מצרים לא כתוב הראינו. ולעתיד כתוב הראינו. היה צריך להיות כתוב, או כי אימץ אתך מארץ מצרים, אעשה נפלאות. או כראייתך אותי בארץ מצרים, כן? תראני בנפלאות לעתיד. מזה שבארץ מצרים כתוב שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, ולעתיד כתוב שאנחנו נראה את ניסים כמו יציאת מצרים, אז הוא אומר, זה מה שחז"ל דרשו על הפסוק, לעושה נפלאות לעוד לבדו כי לעולם חסדו. שאין בעל הנס מכיר בניסו. זאת אומרת, שכשהקדוש ברוך הוא מאיר איזשהו אור אלוקי, הקדוש ברוך הוא מאיר ניסים ונפלאות, יש תמיד פער בין מה שהקדוש ברוך הוא עושה לבין מה שאנחנו מצליחים לראות. אז כשהקדוש ברוך הוא עשה ניסים ונפלאות במצרים, לא ראינו את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה. ראינו קצת, כן? זה העניין של ליל הסדר, לנסות להגדיל את הראייה, ויש לנו שם תחרות, כמה אנחנו מצליחים יותר לזהות, כמה ניסים. כן, 10, 50, 250, זה, מה זה עבור את זה? כי צריכים להגדיל את הראייה. אבל כשיצאנו ממצרים, הראייה הייתה מוגבלת. וכתוב בפסוק שלעתיד לבוא, נצליח לראות את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה ביציאת מצרים. אז אומר הנציב, אם אתה תצליח לראות את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה ביציאת מצרים, זה חייב להיות שיש ניסים יותר גדולים. כי תמיד אתה רואה רק חלק מהנס. וזו ההוכחה של חז"ל. כלומר, קימץ אותך בארץ מצרים! אתה לעתיד תראה את כל מה שנעשה בארץ מצרים. במצרים ראית חלק ממה שנעשה ממצרים. לעתיד לבוא אתה תראה את כל מה שנעשה ממצרים, אז כנראה יעשה משהו יותר גדול. זה ההסברה של הנציב. והתוספת שלנו היא שפירוש הדברים לעומק זה לא זה שלעתיד לבוא יהיה אור אחר, אור יותר גדול. זה לא שיהיה אור יותר גדול. לא יהיה אור יותר גדול! הבסיס של הקשר בין קודשא בריך הוא לישראל הוא כולו נולד ביציאת מצרים. ביציאת מצרים הכל נמצא שם כבר. אנוכי השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא נותן עשרת הדיברות. ההופעה האלוקית, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה שם טמון כל הנוכחות האלוקית לעד עולמי עולמים. זה תמיד ככה, שם יש את הכל. אבל למרות שיש שם את הכל, יש עוד את חטא הלבנה. יש את המצב הזה שאנחנו לא יודעים לשאול, שאנחנו לא יכולים לראות, שאנחנו לא יכולים את הערנו. וזה מה שכתוב. כי אימץ אותך מארץ מצרים, תגיע למדרגה, כלומר זה בכיוון של הנציב, אבל זה לא הכוונה. כאילו לפי הנציב נשאר בחטא. נשאר במצב כזה שיש פער בין אור החמה כביכול לאור הלבנה. לא! החידוש של הפסוק שלא יהיה פער. כן, כי אימץ אותך מארץ מצרים, ושם היה איזה פער בין מה שיציאת מצרים נמצאת בנו בצורה פנימית, ומה שאנחנו יכולים להוציא את זה לפועל. לעתיד לבוא, התבטא לפער הזה, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה כאור שיבת הימים, בעזרת השם שנזכה חלק מן האורות האלה לזכות ולראות, ושנצליח להתגבר על הפער הזה ונצליח ללמוד לשאול שאלות חדשות, שאלות גדולות, שאלות שיוכלו גם לתת לנו תשובות גדולות. אז חג כשר ושמח.